ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום בבא קמא דף כ"ו. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא על ידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסביר פשוט לנלמד. אם יש באפשרותכם לקליק על דף מסומן, כדאי לעשות אותו עכשיו. תשימו לב, שיעורנו היום מתחיל 4 שורות מסוף דף כ"ה עמוד ב'. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, אנחנו נסתכל בשוליים תחת הכותרת נושא סלש מבנה. רואים שם ציור של מעוין, וכתבנו הצעות שהן שלא כדין, שאפשר להגיע אליהם דרך קל וחומר. בכל אחד מהן על הגמרא לדחות הקל וחומר, היא תעשה זאת על ידי פסוק, וכתבנו את הביטוי אמר קרא. ממעוף הציפור נעשה סקירה מה עומד בפנינו. אז אנחנו רואים בפתיחת הגמרא 4 שורות מסוף כ"ה עמוד ב' מעוין, ובכ"ו עמוד א' שורה שלישית עוד מעוין, ובהמשך עוד מספר מעוינים, וכל אלו הם הצעות אבל ידחו. הגמרא: ותהי שן ורגל חייב ברשות הרבים מקו החומר, וכידוע שאין ברגע פטורים ברושת הרבים, אבל כאן אנחנו מציעים מכוח קו החומר שיהיו חייבים. אגב, לא אמרתי, אבל אני חושב זה ברור מאליו, כל מי שלמד את הדף הקודם מבין שאנחנו ממשיכים ברוח לימודי קו החומר, ולכן הקטעים האלו מופיעים כאן. אז שמענו את ההצעה ואיך הקו החומר יעבוד, ומה הקרן שברשות הניזק אינו משלם אלא חצי נזק, ברשות רבים חייבת, שן ורגל שברשות הניזק משלם נזק שלם, הרי רואים שזה הם יותר חמורים מקרן, אינו דין שברשות רבים חייב. ואני מוסיף פה חייב הווה אמינא שיהיו חייבים ברשות רבים נזק שלם. אמר קרא, בא הפסוק ואומר, וביער בשדה אחר. זה הפסוק שמלמד על נזק שם ורגל. ובשדה אחר, הכוונה רשות הניזק, ולא ברשות הרבים. הגמרא אבל לא עוזבת את הניסיון הזה, ושואלת, וכאן אנחנו עוברים לדף כ"ו עמוד א', מידי כולי כמובן, שאנחנו הצענו פה, ששן ורגל יהיו חייבים ברשות הרבים, לא התכוונו לומר שיהיו חייבים נזק שלם ברשות הרבים. פלגה כאמרינן, חצי נזק, זה מה שהתכוונו. ואנחנו נסתכל ברש"י בשורה הראשונה, פלגה כאמרינן, חצי נזק אמר, תחייב השן ורגל שיהיו חייבים חצי נזק ברשות הרבים, כי קרן כמו קרן. תהה מקרן מה הייתי לה, הרי אנחנו לומדים, מתחילים את קו החומר מקרן, ואנחנו יודעים שקרן ברשות הרבים לא חייב יותר מחצי נזק. וקרא דבשדה אחר, שאמרנו זה הפסוק שבו חייב, שמחייב שן ורגל, לחיובי בי ברשות הניזק נזק שלם עתה. שנכון, שן ורגל ברשות הניזק חייב נזק שלם, תאחי משמע, בשדה אחר נזק שלם, אבל ברשות הרבים אנחנו מציעים ששן ורגל כן יהיו חייבים אבל חצי נזק. אז גם זה אנחנו דוחים. אמר קרא וחצו את כספו, כספו של זה כבר הקרן ולא כספו של אחר, כלומר אין לחייב שן ורגל אפילו בחצי נזק ברשות הרבים. אז בסופו של דבר, דרך הפסוקים אנחנו דוחים את מה שהיה נראה כקו החומר הגיוני. אנחנו ממשיכים לחדש, עוד הצעה חדשה. ולא תהי שן ורגל חייבת ברשות הניזק אלא חצי נזק, בניגוד למה שאנחנו יודעים שברשות הניזק שן ורגל חייבים נזק שלם. אבל בואו נשמע את ההצעה הזאת. מקר וחומר מקרן, ומה הקרן שברשות הרבים חייבת? ברשות הניזק אינה משלם אלא חצי נזק, שן ורגל, שיותר קל במובן הזה, שברשות הרבים פתורה, אין עודין שברשות הניזק משלם חצי נזק, כלומר, רק חצי נזק. אמר קרא, הפסוק שאנחנו מצטטים, והגמרא מביאה מילה אחת, אבל יותר מוכר, אני חושב, לכולכם, מיטב שדה ומיטב כרמו ישלם. תשלומין מעליה. כשאנחנו מדברים על נזקי שן ורגל, התשלום יהיה מושלם, מנזק שלם. נציין שהפסוק הזה שציטטנו רק באופן חלקי בשמות פרק כ"ב פסוק ד', כך כתוב: כי יבער איש שדה אחר ושילח את בעירו וביער בשדה אחר, מיטב שדהו מיטב כרמו ישלם. הפסוק שציטטנו מקודם זה פשוט הסיפה של הפסוק שממנו לומדים את החיוב תשלום על נזק שן ורגל. ובפסוק הזה, כמו שהגמרא אומרת, ישלם תשלומין מעליה כשהשן ורגל מזיקים בחצר הניזק. ממשיך הגמרא, הצעה חדשה: ולא תהי קרן ברשות הרבים חייב, כלומר אפילו חצי נזק. מי קו החומר? ומה שן ורגל שברשות הניזק נזק שלם, ברשות הרבים פטורה. אז אנחנו רואים שגם דבר חמור כמו שן ורגל, כשמגיע לרשות הרבים לא משלם כלום, קרן שברשות הניזק חצי נזק, אין עוד אין שברשות הרבים פטורה. הרי קרן יותר קל משן ורגל בזה שברשות הניזק משלם רק חצי נזק, אז ברשות הרבים עוד יותר סיבה לומר פטור. אמר רבי יוחנן אמר קרא, יחצון, אין חצי נזק חלוק. הפסוק שאומר שיש לחייב על נזקי קרן אומר שאין חצי נזק חלוק, לא ברשות הרבים ולא ברשות היחיד. כשהגמרא אומרת אין חצי נזק חלוק, הכוונה שבכל מקרה, בכל מקום שמשלמים חצי נזק, אין הבדל, אין הבדל, אין חילוק בין כשמדובר ברשות רבים בין כשמדובר ברשות היחיד. ממשיכים עם עוד הצעה: ויהי אדם חייב בכופר מקו החומר. את התשלום של כופר דיברנו עליו בעבר, זה תשלום שמחויב בעל בהמה שהורג בן אדם, שהורג יהודי. האדם שרוצח, עד עכשיו אנחנו יוצאים מההנחה, והיא נכונה גם למסקנה, שאדם שהורג אחר לא משלם כופר. אבל כאן אנחנו רוצים להציע שאדם שהורג, שהוא ישלם למשפחת הנרצח כופר מקו החומר. ומה שור שאינו חייב בארבעה דברים? כששור חוביל באדם, הוא מחויב לשלם רק תשלום נזק, לא שאר התשלומים שאנחנו מכירים כמו שבט, בושת, צער וריפוי. זה לא, השור לא חייב בארבעה דברים, ובכל זאת חייב בכופר. כששור הורג אדם, הוא משלם את השווי של אותו נהרג, הוא נקרא כופר. אדם שחייב בארבעה דברים, יש צד חמור אצל אדם שחוביל באדם, הוא כן חייב בתשלום ארבעת הדברים, אינו דין שיהיה חייב בכופר אם הוא הורג הבן אדם שישלם כופר. אמר קרא, ככל אשר יושת עליו, עליו, הכוונה על השור, עליו ולא על אדם. והי שור חייב בארבעה דברים מקו החומר. אם שור חוביל באדם, שבנוסף לתשלום של נזק, שיהיה חייב אותה ארבעה דברים הנוספים. אני, מה שאמרתי עכשיו לא 100% מדויק, כי אנחנו כשמזכירים ארבע דברים אנחנו רגילים לכלול לתשלום של בושת. זה נכון כשהאדם חובל, אבל אנחנו נמתין להמשך הגמרא שיש התמקדות בנושא של תשלום של בושת, אבל את התשלומים הנוספים מנזק, זה מה שאנחנו רוצים עכשיו לחייב שור שחובל באדם. ונגיד את זה מקר וחומר, ומה אדם שאינו חייב בכופר חייב בארבעה דברים? שור שחייב בכופר אינו דין שחייב בארבעה דברים. אמר קרא איש, ההמשך הפסוקי תימון במיתו, אז איש במיתו ולא שור במיתו. הפסוק שמחייב את ארבעת הדברים מדבר על איש באמיתו, זה רק אדם חייב בזה ולא שור. כעת נפנה לשוליים תחת הכותרת נושא. כך כתבנו: תשלום כופר עבור רגל ברשות הניזק. הגמרא תוכיח שקיים כופר ברגל משיטת רבי טרפון, שקרן תם ברשות הניזק משלם כופר שלם. דרבי טרפון עשה קו החומר מכופר ברגל כדי ללמוד את דינו. אז אנחנו רק נזכיר שתשלום כופר כתוב בתורה בקרן מועד, ואנחנו רוצים לברר מה לגבי מקרה של הריגת בן אדם על ידי בעל חי בנזק של רגל. הגמרא, היא באה לו רגל שדרסה על גבי תינוק בחצר הניזק, מהו שתשלם כופר? האם הבעלים של אותו בעל חי שדרס את התינוק, האם הם מתחייבים לשלם כופר? שני צדדים לשאלה. א', מי אמרינה מידי דהווה הקרן? נתייחס לרגל כמו בקרן. קרן כיוון דעבד תלב תלת הזימני אורחי הוא משלם כופר. מה שאנחנו מכירים, קרן מועד אחרי שהוא נוגח שלוש פעמים, אורחי הוא, זה הופך אותו להיות הדרך שלו, הטבע שלו, הוא משלם כופר. אנחנו הזכרנו את זה מקודם, שקרן מועד משלם כופר, זה על פי התורה. החינמי גם רגל שזה אורחי, זה נזק לא נקרא משונה אלא כדרכו, לא שנה, אז יהיה אותו דבר כמו קרן מועד שמשלם כופר, גם רגל ישלם כופר, כי רגל וקרן מועד יש להם הדבר המשותף שזה נזק כדרכו. עוד דרמה, קרן עדיין שונה מרגל, כוונתו להזיק. היי, רגל אין כוונתו להזיק. אז השאלה נשאלה, תשמע, וכאן הגמרא נותנת תשובה. עכשיו מילה על מבנה הגמרא. אנחנו סימנו את השורות הבאות כסימון ארוך, זה תשמע, זה תשובה לעניין הזה, ובסוף התשמע אתם יכולים לראות צורת פפיון, ובכותרת מבנה שהוספנו בשוליים המילה אלמה הודגש, הדגשת המסקנה דעיקה כופר ברגל, שקיים כזה דבר, תשלום כופר ברגל, רגל בהמה שהורג יהודי, בעל הבהמה ישלם כופר, התשלום של שווי הנהרג. אנחנו נראה אחר כך, אחרי שהגמרא מגיע למסקנה הזאת, קטע שבשוליים, והגמרא מנסה להציע אולי כיוון חילופי שדרכו מגיעים למסקנה שונה ממה שאנחנו נראה בגמרא. יהיו כמה ניסיונות ודחיות, ונמתין עד לשם להתייחס למה שיקרה. בינתיים הגמרא שאלה את שאלתו, האם יש כופר ברגל, תשמע, הכניס שורו לחצר בעל הבית שלא ברשות, ונגחו לבעל הבית ומת. השור בסקילה ובעליו בין תם, בין מועד, משלם כופר שלם, דברי רבי טרפון. נדגיש קודם כל שהמקור שהבאנו עכשיו עניינו קרן, כי יש כאן תם, תם זה שייך רק בקרן, ואותו שור תם שהרג בן אדם, הבעלים ישלמו כופר שלם לפי רבי טרפון. כופר שלם, אומר הגמרא, בתם לרבי טרפון מנעלי. מניין לרבי טרפון הדין הזה? אני חוזר עוד פעם, אולי פעם שלישית, זה שיש תשלום כופר מצד התורה, זה מופיע בקרן מועד, וכאן רבי טרפון מסיק שגם בקרן תם, אם מדובר בחצר הניזק, זה המקרה, הוא ישלם כופר שלם כמו שור המועד. השאלה מנעלי, מניין לרבי טרפון המסקנה הזאת? תשובה, לאו משום תסבר לי כרבי יוסי הגלילי דאמר, תם משלם חצי כופר ברשות הרבים. נקודת התחלה של רבי טרפון זה שיטה רבי יוסי הגלילי. זאת אומרת, רבי טרפון מקבל את דברי רבי יוסי הגלילי, כשמדובר בתם ברשות הרבים, הוא ישלם חצי כופר. זה כמו חצי נזק. נזק זה לחוד וכופר זה לחוד, אבל זה מה שמשותף. כשמדובר בתם ברשות הרבים, בנוסף לקרן תם שהוא משלם חצי נזק, אם הוא הורג בן אדם בקרן ברשות הרבים, הוא ישלם חצי כופר. זה נקודת ההתחלה של רבי טרפון. ומה המסקנה של רבי טרפון? שבחצר הניזק התם ישלם כופר שלם. ומייתי לה מקל וחומר מרגל. איך רבי טרפון מגיע למסקנתו? אז הוא מתחיל עם לקבל את שיטה רבי יוסי הגלילי בעניין קרן ברשות כופר ברשות הרבים, ודרך קו החומר מרגל הוא מגיע למסקנה שלו, שתם ששור תם בחסר ניזק שהורג ישלם כופר שלם. עכשיו זה אולי קצת מורכב, צריכים למלות הרבה חסר, ורשי עושה לנו את כל העבודה. ואז אנחנו אמרנו שרבי טרפון הגיע למסקנתו דרך קו החומר, ממה? מרגל. אז איך זה עובד? אנחנו נסתכל ברשי. מקו החומר מרגל, כי איכי דגמר, כמו שרבי טרפון למד לקרן תם לעניין נזיקין במתניתין. אנחנו כבר הכרנו שיטת רבי טרפון לגבי תם בחצר הניזק, כמה הוא משלם על נזק. נזק זה לא רציחת אדם, אבל זה קשור לענייננו. כמה תם משלם בחצר הניזק לפי רבי טרפון? נזק שלם. אז כמו שהוא הגיע למסקנה שלו שתם בחצר הניזק ישלם נזק שלם, כמו כן רבי טרפון מגיע למסקנו לגבי כופר שלם בחצר הניזק אם מדובר בתם. והכי גמר לה, אולי רק אני אוסיף במאמר מוסגר, יש כאן תופעה שקורה בכמה וכמה סוגיות בשס, שהנקודה העיקרי עבורנו, דיינו כופר ברגל, הוא במהלך הדיון עכשיו הוא דבר צדדי. ההוכחה שפה אנחנו עוסקים בגמרא זה לגבי משהו אחר, זה לגבי קרן תם ברשות הניזק, אבל זה לא הנקודה המרכזי של הסוגיה שלנו. עכשיו נראה את זה דרך רשי. אמרנו, אנחנו בתוך השיבה הכי גמר לה, מה שן ורגל שפטורים ברשות הרבים לגמרי? ברשות הניזק כופר שלם, וכבקבנו כופר שלם, כי זה בדיוק מה שאנחנו מחפשים. וכאן אנחנו לומדים את גישת רבי טרפון לעניינו, דהיינו כופר של שורתם שנוגח והורג אדם ברשות הניזק. אז אנחנו התחלנו את הקו וחומר והזכרנו שהנה שם ורגל שברשות רבים אין שום חיוב, אבל ברשות הניזק אומר רבי טרפון, כאילו בדרך אגב אומר, ברשות הניזק הרגל משלם כופר שלם, קרן שזה עניינו של רבי טרפון שברשות רבים חצי כופר כרבי יוסי הגלילי, אין עודין שברשות הניזק כופר שלם. מה כופר שלם? קרן תם. עכשיו אומר רשי, מדגמר רבי טרפון אחי, מזה שרבי טרפון הגיע למסקנה בעניין שלו ככה, אנחנו לומדים דרך אגב, אנחנו לומדים אלמה איקה כופר ברגל. תהי לב הכי, אם המרכיב הזה לא קיים, אז במאי מייתי לה, אז איך רבי טרפון הגיע למסקנה בעניינו, דיינו קרן תם, שישלם כופר שלם. אז עד הנקודה הזאת חייבים לקבל כנקודת הנחה שרגל ברשות הניזק משלם כופר שלם, ואז זה יהיה מענה לשאלה שלנו לגבי אותו תינוק שנדרס ומת בחצר הניזק. עכשיו הגמרא אומרת בפפיון הראשון שאנחנו רואים בתוך הגמרא, אלמה, מזה שרבי טרפון הצליח להגיע למסקנה שלו לגבי קרן תם כופר שלם ברשות הניזק, אלמה איקה כופר ברגל, וכמו שאנחנו ראינו ברשי. כעת הגענו לקטע שבסוגריים, ואנחנו כתבנו עשר כוכבית, סוגריים אלו אינם לשם דילוג אלא לתכן ניסיון לדחות המסקנה שיש כופר ברגל, אבל ניסיון זה אינו מוצלח והגמרא חוזרת לאותה מסקנה. לכן אפשר לראות גם לקראת סוף הקטע שבסוגריים אותו פפיון, אלמה איקה כופר ברגל, והמשך הגמרא עוד פעם פפיון שאומרת אותו מסקנה. בשוליים ממול ציינו משולש וכתבנו שהמשולש יופיע בשני כיוונים, הוא עבורנו מעקב, ובקטע שבתוך הסוגריים עם השפיץ למעלה ניסיון לדחות המסקנה שמה שקראנו בגמרא אלמה איקה כופר ברגל, ולומר שדרבי טרפון למד את דינו, דהיינו קרן תם שאוריג אדם בחצר הנזק ישלם כופר שלם, מנזיקין דרגל, לא כמו שאמרנו מקודם שהוא הגיע למסקנה שלו דרך כופר ברגל. והנה בתוך הסוגריים אמר רב סימי מנהר דהה טענה בקשר למסקנה של רבי טרפון ליעל, מנזיקין דרגל מייתי לה, דרך קו החומר שיהיה כופר שלם בקרן תם ברשות הניזק. עכשיו הגמרא לא מפרטת, לא כאן וגם לא בשורות הבאות, מה תוכן הקו החומר, אבל רשי נותן לנו דוגמה לניסיון הראשון. אומר רשי, מנזיקין רגל מיתילה, ולעולם לקה כופר ברגל. והכי גמר רבי טרפון, אני רק רוצה לחזור עוד פעם, אני מנצל אם זה כבר משעמם, אבל מצד רבי טרפון, העניין של כופר ברגל הוא רק היה משהו צדדי, דיינו אמצעי כדי להגיע למסקנה שלו בעניינו, כופר בקרן תם ברשות הניזק. בשורות הבאות אנחנו נבחון, אולי רבי טרפון היה יכול להגיע למסקנה שלו ללא שימוש או ללא המרכיב של כופר ברגל. אז מה החלופה? אז כעת אנחנו מציעים נזיקין דרגל, והנה מה רגל שברשות הרבים פטור מנזיקין? ברשות הניזק נזק שלם, קרן שברשות הרבים חצי כופר כרבי יוסי הגלילי, אינו דין שברשות הניזק כופר שלם. אז מה ראינו בשורות האחרונות? שרבי טרפון הצליח בשלב הזה לכאורה להגיע למסקנה בעניינו ללא שום הזכור של כופר ברגל, אלא מה? דרך הדין של נזיקין דרגל. אבל הגמרא דוחה, זה לא. ולפרוך, אפשר לפרוך את זה, שאי אפשר להגיע למסקנה דרך נזיקין דרגל, מה לנזיקין דרגל שכן ישנון באש. ונוסיף את המשפט. אגיד, האם אפשר להגיד כופר שאינו באש? אז אנחנו נסתכל שוב פעם ברשי, שכן ישנו באש, דהיינו נזיקין. המושג של נזיקין קיים ברגל וקיים באש, אבל כופר לא קיים באש. תומר בכופר שאינו באש, כאן מפר כמה. אז מאחר שאין כופר באש, אז גם אנחנו לא יכולים להגיד מסקנתו של רבי טרפון שיש כופר בקרן תם. הגמרא אומרת, אבל יש לעשות קל וחומר מתמון. תמון הוא דבר שהוא פטור באש וחייב ברגל. כך אומר רשי, אנחנו נקרא את רשי. מתמון שפטור באש וחייב ברגל, ומייתי לאחי. רבי טרפון יכול אולי להגיע למסקנה שלו בצורה כזאת. מה רגל שברשות הרבים פטורה מכלום, חייבת ברשות הניזק אפילו על תמון, על התמון נזק שלם? קרן שברשות הרבים חצי כופר, זה כמו רבי יוסי הגלילי, אז בחצר הניזק יהיה ודאי כופר שלם. אבל גם זה הגמרא דוחה. מה לתמון שכן ישנו בבור? עם סק שבתוכו היה תחולה, והסק הזה נפל עם גדי בתוכו, בתוך הבור, בעל הבור חייב. אז אם אתה רוצה להגיד את הקו החומר בדרך תמון כמו שראינו ברשי מקודם, זה לא יצליח. למה? כי תמון הוא דבר שחייב בבור, מה שאין כן בכופר. אז אתה לא יכול להגיע למסקנה דרך תמון שקיים בבור, מה שאין כן כופר שלא קיים בבור. הגמרא מציעה קו החומר חלופי. מכלים, כלים דרגל. ורשי אומר מכלים, פתר בו את הבור, זה נכון, הוא דבר שלא קיים בבור, אבל מה? הוא מקילים דרגל מיטילה וחידה פרישית. תהיינו, כמו שבנינו את הקו החומר לאל, בניין רגל, אבל כאן הדגש הוא יהיה על כלים דרגל, שיהיה כזה דבר. אם אנחנו חוזרים ליר ברשי בדיבור המתחיל מנזיקין, שמה הקו החומר, ואנחנו הוספנו מעוין, מה הרגל שברשות הרבים פטור מנזיקין? אם רגל מזיק כלי ברשות הרבים פטור, ברשות הנזק נזק שלם, קרן שברשות הרבים חצי כופר, אז ברשות הנזק יהיה ודאי כופר שלם. אז אבל שוב פעם הגמרא דוחה. אגב, אני לא הסברתי, אבל הניסיון פה לעשות קו החום ממקילים זה מענה לפרחה שהיה מקודם, שהיה שכן ישנו בבור מה שאין כן כופר. כלים הם פטורים, וכפי שרשי אמר, הם פטורים בבור, ולכן מהנקודה הזאת אפשר היה לבנות את הקו החומר. אבל הגמרא ממשיכה ואומרת, לא, מה לכלים שישנן באש, אש שפוגע בכלים, בעל האש חייב לפצות, וזה לא, אש אינו קיים בכופר, אין כופר באש, אש שהורג אדם, בעל האש לא משלם כופר. אז אנחנו לא יכולים לבנות קו החומר מכלים. הגמרא עונה, מכלים תמונים. כן אפשר לבנות קו החומר מכלים תמונים, שמה הם אינם באש, אבל הם כן ברגל. אז שוב פעם, אומרים את הקו החומר, שרגל שמזיק כלים תמונים, ברשות הרבים פטור, ברשות הנזק ישלם נזק שלם, קרן שברשות היחיד, שברשות הרבים ישלם חצי כופר, אז ודאי בחצי הנזק ישלם כופר שלם. זה מסקנת רבי טרפון, דרך קו החומר מכלים תמונים. הגמרא דוחה, מה לכלים תמונים? שישנן באדם, אדם המזיק כלים תמונים חייב, מה שאין כן כופר, אין כופר באדם. אז הסיכוי להגיע למסקנה שיהיה כופר מקו החומר, מכלים תמונים, לא יצליח. אז איך רבי טרפון הגיע למסקנה שלו, שיש קרן, על קרן ברשות הניזק משלם קרן כופר שלם, אלא לך שמה מינה מכופר דרגל מייתי לה. אלמה איקה כופר ברגל, שמה מינה. אמר לרווח המדיפתי לרבינה, החינמי מסתברה דאיקה כופר ברגל. תהי סלקא דאיתך לקה כופר ברגל, ואם היית חושב כמו שהעלינו מקודם, שאין כופר ברגל, ותנה רבי טרפון, מנזיקין דרגל מיטילה, שהוא עשה כמו שראינו במשולש הראשון בתוך הסוגריים, שההצעה הייתה לעשות קו החומר מנזיקין דרגל. אני קורא עוד פעם, דאי סלקא דאיתך לקה כופר ברגל, ותנה כמו שאמרנו רבי טרפון, מנזיקין דרגל מיטילה, דרך קו החומר מנזיקין דרגל הוא מגיע למסקנה שמה כופר שלם ישולם בקרן טעם ברשות הניזק. ואיך אנחנו רק נחזור להזכיר לעצמנו מה זה היה התקו החומר, שנזיקין דרגל שפטורים ברשות הרבים, חייבים נזק שלם ברשות היחיד, ברשות הניזק, קרן שמשלם חצי כופר ברשות הרבים, אינו דין שישלם כופר שלם בחצר הניזק. לפרוח, היה אפשר לפרוח את הקר וחומר הזה, מה לנזיקין דרגל, שכן ישנן ברגל. ונוסיף פה את העיקר, אז נזיקין לרגל זה דבר שקיים, מה שאין כן כופר אינו קיים ברגל, אז אתה לא יכול, זה היה פרחה לקר וחומר, ולא וזה לא, כלומר לא פורחים את זה בצורה כזאת, אלא לב שמע מינה מכופר דרגל מיטילה. אנחנו אגב פרחנו מקודם את הקו החומר מנזיקין דרגל, אבל לא בצורה כזאת, תאמר בכופר שאינו ברגל. דחינו את ההצעה הזאת לעיל בכך שאומרים מה לנזיקין דרגל שכן ישנן באש, מה שאין כן כופר שלא קיים באש. אז מכאן אפשר לחזיק את המסקנה, אלא לך שמע מינה מכופר דרגל מיטילה, אמה איקה כופר ברגל שמע מינה. כעת הגענו למשנה חדשה, ובשוליים תחת הכותרת נושא כתבנו אדם המזיק. בגמרא מוכח דגם בשוגג אדם חייב לשלם על הנזק. המשנה, אדם מועד לעולם, בין בשוגג בין במזיק, בין עיר בין ישן, סימה את עין חברו אפילו בשוגג ושיבר את הכלים, שלם נזק שלם. קטני, אומר הגמרא, סימה את עין חברו, כי זה דוגמה שהובא במשנה ביחד עם דומיה דשיבר את הכלים. מה אנחנו אמורים ללמוד מכך ששתי הדוגמאות מופיעות ביחד? התשובה היא כך, מה הטעם בשיבר כלים נזק אין ארבע דברים לא? לא שייך שאר הדברים בנזק כלים, מה, צער, בושת, ודאי זה לא שייך את הכלי, זה דומים. אף סימה את עין חברו, כלומר בשוגג, נזק אין ארבע דברים לא. אומר רש"י, נזק אין ארבע דברים לא, זה לא מחייב ארבע דברים, אלא או מזיד או קרוב למזיד. דומיה, מהפסוק שאותם תשלום נלמדים דכי ריבון אנשים דהתם כתיב ריפוי ובושת. הקטע בתורה כיווי אנשים, יש שני אנשים שהם הולכים במכות, הם שתגרה ביניהם, ובמצב כזה אז יש כוונה להזיק, וזה לא קיים בשוגג. לכן הארבע דברים הנוספים בנוסף לנזק, הצער, ריפוי, שבט ובושת, אם אין את הצד הזה של מזיד או קרוב למזיד, אז לא יהיה חיוב תשלום אותם ארבע דברים. אנחנו ממשיכים לעמוד ב', מנה הני מילי, שמה שנזק חייב אפילו בשוגג. הנזק זה התשלום שמשקף, שמראה, או שהוא על הפחת, על ירידת הערך. אז מניין שהתשלום של נזק הוא אפילו בשוגג, אמר חזקיה וכן תנא דבי חזקיה, וגם שנוי ממקור תנאי שיצא משיבתו של חזקיה, אמר קרא. הפסוק בשמות פרק כ"א פסוק כ"ה, אמר קרא, פצע תחת פצע, לחייבו על השוגג כמזיד ועל האונס כרצון. אז מכאן שבעניין נזק, כמו שבמזיד ודאי אדם מתחייב, גם בשוגג. הגמרא שואלת, היי, מבעיה ליתן צער במקום נזק? אני צריך את הפסוק הזה בשביל משהו אחר, שכשיש חיוב נגיד אדם שחבר בחברו שהוא חייב ארבעת הדברים, שאדם לא יחשוב שבזה שהוא משלם נזק זהו, הוא צריך לשלם בנוסף לנזק צער, זה תשלום נפרד. אומר רשי במקום נזק דפיו היכה דהיקה נזק משלם נמי צער, זה לא תימה צער, זה כתבה הרחמנה שאל תחשוב שהתשלום של צער שהתורה כותבת עליו היינו בדלקה נזק. יש מצב, יש מצב כזה, איזו פגיעה לא יהיה בו תשלום של נזק, פגיעה שאין בו ירידת ערכו של אותו נזק, כגון קבעו בשבוד על ציפונו, זה לא אף חטא מכספי, זה כאב זמני, אבל זה לא מוריד מערך הבן אדם, ולהך דרשה מפקין עליה בהחווה, בפרק שמיני של המסכת שלנו, פרק החווה. אז השאלה נשאלה, איך אתה מביא פצע תחת פצע למקור שיש חיוב נזק גם בשוגג, כשהפסוק הזה מלמד משהו אחר? הגמרונה, אם כן, לכתוב כה פצע בפצע. מהי? תחת פצע, שמע אמינה, תרתי מהניסוח הזה, אנחנו יכולים ללמוד שני הדברים. שמה? יש צער, תשלום צער במקום נזק, ויש גם חיוב תשלום נזק גם בשוגג. וכאן אנחנו מגיעים לקטע שהמבנה הוא די משמעותי, ובשוליים אתם יכולים לראות כותרת מבנה, מאמרות של רבא המעוין, מבליט את שמו של רבא, שפה מספר אחד, ויש המשך למאמרות שלו ברבע האחרון של הדף, וגם אתם יכולים לראות שהם ממוספרים. והמספור הזה ממשיך וממשיך עד לקראת כמעט סוף הפרק בחז עמוד א'. אנחנו מספרנו עד מספר 7. מעוינים, מימרות של רבא בעניין נזיקים. יהיה תחת מספר 1 עד שנגיע למספר 2 כמה וכמה קטעים עם פס כפול, והם מקרים שונים. פס מפותל מבליט המילה לעניין, נפקא מינה להלכה, הקטעים האלו יביאו יהיו מוזכרים בכל אחד מהמקרים נפקא מינה להלכה במספר תחומים: 1. נזיקין, 2. ארבע דברים, ארבע תשלומים שהזכרנו, 3. שבת, 4. גלות, עיר מקלט, 5. עבד, שאנחנו יודעים שעבד יוצא לחופשי בשן ועין. הגמרא, אמר רבא, הייתה אבן מונחת לו בחיקו ולא הכיר בה, ועמד ונפלה. יש מזה כמה וכמה תוצאות הלכתיות. בעניין נזיקין, כמובן שהוא קם והאבן נפל, זה גרם נזק. אז בעניין נזיקין חייב. מה שאומר לעניין נזיקין חייב, דהה, אפקינן, למדנו, שוגי כמזיד, מאונס כרצון. נכון, הוא לא התכוון. לא משנה, כי התשלום של נזק גם בשוגג. לעניין ארבע דברים, אם נגיד אדם נפצע מכך שהאבן הזה פגע בו, ובדרך כלל אדם המזיק בנוסף לתשלום נזק יש אותם ארבע תשלומים נוספים, אבל כאן פטור. למה? כי כדי לחייב, כמו שאנחנו הסברנו מוקדם יותר, צריך להיות מזיד או קרוב למזיד. וכאן בכלל הבן אדם לא אפילו הכיר שהיה בחיקו אבן, וממילא תשלום ארבעת הדברים הוא יהיה פטור. לעניין שבת, אם עקב נפילת האבן קרה איזושהי יצירת מלאכת שבת, הוא לא יהיה חייב. מלאכת מחשבת עשרה תורה. אומר רשי, מלאכת מחשבת עשרה תורה, שנתכוון לעשות מלאכה, כדי ש נוכל לדבר על חיוב שבת. כמובן כשמדובר בחיוב שבת בשוגג, זה יחייב את הבן אדם להביא קורבן חטאת. כאן הוא לא יהיה חייב, כי בעניין שבת צריך כזה דבר, שהוא מתכוון לעשות מלאכה, אלא כסבור שהיום חול, או סבור שמלאכה זו מותרת, וכל הני דימוינן הכה, הדוגמאות האלו, לא נתכוונו לעשות מלאכה. הוא כך פטור. ולכן, במקרה הזה, אין חיוב שבת. ממשיכים בגמרא, לעניין גלות, פטור. גלות היינו, אם נהרג אדם במקרה הזה, כמובן הוא רג בשוגג, אבל בניגוד לדעה או הדין הרווחת שאדם שרוצח בשוגג גולה לעיר מקלט, כאן אין. למה? רשי מביא את המקור. רשי פטור, לגבי גלות כתיב מכה נפש בשגגה, ולא מקרי שגגה, אלא איך הדבר לידיעה מעיקרה, וזה לא הכיר בה מעולם. במקרה שלנו הוא לא הכיר שהיה לו אבן בחיקו, אז אין את הידיעה המינימלית כדי לחייב אותו גלות לעיר מקלט. לעניין עבד, ממשיך הגמרא, אם בנפילת האבן במקרה שלנו העבד התעבר או איפיל לו שן, פלוקתא דרבשים למיר, אני חושב כולכם מכירים שאדון עבד כנעני שמסמת עינו או מפיל את שינו, העבד יוצא לחירות, הוא הופך להיות בן חורין, הוא הופך להיות יהודי. מה כאן בנפילת האבן על עבד? אז פלוקתא רבשים למיר ורבנן, יש בעניין הזה מחלוקת תנאים. דתניא, הרי שהיה רבו רופא ואמר לו כל עיני, והעבד ביקש טיפול רפואי כל עיני, ומה קרה וסימה, והטיפול קשל והעבד התעבר, חתו לשיניו, רבו היה רופא שיניים, והעבד ביקש טיפול שיניים והפילה, תוך כדי הטיפול הרופא שיניים אדונו הפיל את השן, שיחק באדון ויצא לחירות. זהו, התוצאה הוא קובע. רב שמעון בן גמליאל אומר ושיחתה, עד שיתכוון לשחתה. הפסוק מדבר על ושיחתה, כוונה להשחית, וזה היה חסר פה, ולכן לפי רב שמעון בן גמליאל העבד לא יצא לחירות. אז כפי שאמרנו, התוצאה לגבי חירות עבד שנוי במחלוק תנאים בדוגמה שלנו. ממשיכים לדוגמה אחרת. הכיר בה אותו בן אדם, היה לו אבן בחיקו, ובהתחלה הוא ידע שהיה לו אבן, ושכח ועמד ונפלה. לעניין נזיקין חייב, לעניין ארבע דברים פטור, כי גם פה בזמן שהוא קם לא היה לו שום כוונה, והחיוב ארבע דברים צריך להיות או מזיד או קרוב למזיד, וזה לא היה פה. לעניין גלות חייב, דיאם הקרא בשגגה מכלל דהווה לידיעה, וההוויה לידיעה. בעניין הזה היה הידיעה, ואם נהרג אדם בנסיבות כאלו, הוא שהרג יגלה לעיר מקלט. לעניין שבת פטור, כי עדיין חסר את מלאכת מחשבת שהזכרנו מקודם, איזה תכנון לבצע מלאכה, וזה לא היה פה. לעניין עבד פלוקתא דרב שמעון ורבנן, להתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבע, זה כבר מקרה אחר, מקרה חדש. אדם תפס אבן, הוא התכוון לזרוק את אבן לשתי אמות, ובסופו של דבר הוא זרק אותו ארבע אמות. לעניין נזיקין חייב, כאילו, וכמובן ניזוק אדם בנקודת המרחק של ארבע אמות, הוא חייב לפצות. לעניין ארבע דברים פטור, סך הכל הבן אדם שפגע, המזיק בו הוא התכוון לזרוק שתיים, ולכן אין שום אלמנט של כוונה להזיק בנקודת המרחק של ארבע דברים, של ארבע אמות, לכן לגבי שאר התשלומים אין חיוב. לעניין שבת, מלאכת מחשבת בעינן, והוא התכוון לזרוק שתי אמות, שתי אמות לגבי שבת הוא פטור, רק מארבע אמות ומעלה אפשר לדבר על חיוב שבת, אבל זריקת חפץ למרחק שתי אמות לא חייב, זה לא מלאכה בשבת. לעניין גלות, אשר לא צדה אמרה אחמנה, פרט לתכוון לזרוק שתיים וזרק ארבעה. רש"י מביא שתי לשנות, ואחד מהלשנות אומר שהוא פטור מגלות, ויש הסבר גם ברבינו חננאל, אבל מופיע בכ"ז עמוד א', נתכוון לזרוק שתיים וזה רק ארבעה. אומר רבינו חננאל לעניין גלות, ואשר לא צדה פרט למתכוון לזרוק שתיים וזה רק ארבעה דקרוב למזיד, ולא מתכפר לו בגלות, לכן לא מגיע לו כפרה, כי זה קרוב למזיד, וגלות הוא לשוגג, לא קרוב למזיד. נמשיך בגמרא לעניין עבד, פלוגתא דרבי מניר ורבנן. התכוון לזרוק ארבע וזרק שמונה, הוא התכוון לזרוק את הפריט, את האבן, ארבע אמות, ובסופו של דבר בפועל זרק אותו שמונה אמות. לעניין נזיקין חייב, לעניין ארבע דברים פטור, לעניין שבת, אז כאן מאחר שבהתחלה היה לו כוונה לזרוק ארבע ארבע, זה כבר מרחק שיכול לחייב בהלכות שבת, בעניין מלאכת הוצאה, שחלק ממנו הוא מעביר דבר ארבע אמות ברשות הרבים, וכאן היה לו כוונה למלאכה, בפועל זה יצא ונחת רחוק יותר. אז לעניין שבת הוא יכול להתחייב באומר, אם הוא אמר כל מקום שתרצה תנוח, אם אז הוא חייב. זאת אומרת, גם העקירה בהלכות שבת צריך להיות עקירה והנחה בחיוב. אז הוא עקר את החפץ, הוא התכוון שזה יעבור שיעור מרחק שיכול לחייב בהלכות שבת, והוא גם אמר שאיפה שזה ינוח זה לשביעות רצוני, אז יהיה פה מלאכת שבת. אז זה מה שהגמרא אומרת, אם הוא יהיה חייב, אם לא, אם הוא לא הכריז כל מקום שתנוח וזה בפועל נחת במקום שהוא לא התכוון, אז לא, הוא לא יהיה חייב. לעניין גלות, אשר לא צדה, זה מה שתורה אומרת, חייב גלות, פרט לנתכוון לזרוק ארבע וזרק שמונה. כפי שהסברנו גם מקודם, כאן יש פעולה שקרוב למזיד, ולכן הוא פטור מגלות. לעניין עבד, פלוגתא דרבי שמעון ניר ורבנן. ועכשיו אנחנו עוברים למימרה השנייה של רבא. ואמר רבא, זרק כלי מראש הגג. כאן מי זרק? הבעל הכלי. הוא זרק כלי מראש הגג, הוא בא אחר ושיברו, ושיברו במקיל. פטור, אותו שני הוא פטור. מה הייתה? מה? מנה, תבירה, כלי, שבור, טוב, הוא שבר כלי שישבר בכל מקרה. שזה ינחת על רצפה קשה, הוא ישבר לרסיסין. אז זה ששבר אותו שניות קודם במקיל, פטור. ואמר רבא, זרק כלי מראש הגג. כאן לא מדובר בבעל הכלי, אלא נקרא לו מזיק. מישהו אחר שתפס כלי של מישהו אחר וזרק אותו מראש הגג, והיו תחתיו קרים או קסתות. אם לא יהיה שום שינוי, הכלי הזה לא אמור לשבר. בא אחר וסילקן, או קדם וסילקן, או הזורק עצמו סילק את הכלים או קסתות, פטור. מה הייתה? מה? תשובה, בעידנה דשתיה, בזמן שהוא זרק את הכלי, פסוקי מפסקי גירי, נפסק זה ביטוי, זה משל שנפסק החיצים שלו. הכוח הראשוני של אותו אותו מזיק נקרא לו נפסק. כלומר, ברגע שהוא זרק את הכלי, הוא המזיק, הוא כבר מתנתק. ולכן מה שקורה בהמשך לא הוא לא אחראי עליו. רשי אומר לקראת סוף עמוד פטור, שרי מזריקתו, מאישה שהוא זרק אותו, אין סופו להישבר עד שינטלו עקרים. וזה שנטל עקרים, ואפילו הזורק עצמו נטלן, גם אם הוא נטל את עקרים, פטור, כי הפעולה הזאת נקרא דגרם, זה נקרא גורם דגרמה בנזיקין הווה, וזה לא, על זה לא מתחייבים. הממשיך הגמרא, ואמר רבא, זרק תינוק מראש הגג, הוא בא אחר וקיבלו בסעיף. התינוק הזה היה אמור למות בכל מקרה, רק מה מישהו אחר הרים עם סעיף מעלה והתינוק נפל ונהרג על הסעיף הזה, על החרב הזה. האם בעל הסעיף חייב? תשובה, פלוגתא רבי יהודה בן בתירא ורבנן, דתניא, היכו 10 בני אדם ו10 מקלות, בין בבת אחת, בין בזה אחר זה, כולן ממשיכים לדף חב זיין ומל א', פטורים. רבי יהודה בן בתירא אומר, בזה אחר זה, אחרון חייב, בפני שקיריב מיטתו. וגם פה, לפי התנא קמא, זה שקיבל את התינוק על החרב שלו הוא יהיה פטור. ואומר רשי בשורה הראשונה, פטורים דבעינן שיעקה כל נפש אדם, כל הנפש, ואין כאן מכה כל, אין כאן מכה כל הנפש, כי היו 10 אנשים, אז כל אחד, אם הוא נכון בסוף של דבר אותו ניזוק מת, אבל לגבי האחריות על 10 אנשים, זה לא כל נפש, זה חלק, כל אחד, עשירית נגיד. ופטורים ממיטה. ורבי יהודה בתירא חייב זה שקיבלו את התינוק בסייף, מפני שקיריב את מיטתו. וכאן אנחנו רואים, נגיד רק במאמר המוסגר, התחשבות מצד רבי יהודה בתירא, אבל נגיד התחשבות תורנית על שניות של חיים. הרי התינוק הזה בעוד שנייה, אולי אפילו חלקי שנייה, היה מת, אבל הוא קריב את מיטתו בשנייה הזאת, וזה מספיק לחייב אותו כרוצח. אנחנו ממשיכים עם הדוגמה של זרק תינוק. בא שור מועד וקיבלו בקרניו והתינוק מת. פלוקתא דרבי שמעל בנו של יוחנן בן ברוקה ורבנן, זה לעניין כופר, דתניא, ונתן פדיון נפשו דמי נזק. כשמחייבים רוצח אדם בתשלום, סליחה, לא, רוצח אדם אבל על ידי שור, בעל שור שרצח אדם, בעל השור צריך לחייב כופר. אז איך עושים את העומדן, איך, מה, איך מגיעים למסקנה כמה משלמים? אז לפי התנא קמא, על פי הפסוק ונתן פדיון נפשו, דמי נזק, השווי של ההוא שנהרג. רבי שמעל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה אומר דמי מזיק. אז בענייננו, מי שזרק את התינוק, אז לפי רבי שמעל בנו של רבי יוחנן בן ברוקה, זה שזרק את התינוק הוא ישלם כופר, כי אומר רשי פלוקתא דרבי שמעל ורבנן לעניין כופר, לרבי שמעל דמר כופר במזיק שיימינן משלם כופר, אבל רבנן דשיימינן בניזק, השומה של כופר לפי דמי זה שניזוק, היי לא אבי לדמים, כי מדובר בתינוק הוא פטור. אנחנו ממשיכים עם עוד מימרה של רבא, ויאמר רבא, נפל מראש הגג, ונתקע באישה. חייב בארבע דברים, ובייבמתו לא קנה. המקרה הזה הוא אולי קצת אולי קשה לדמיין, אבל אדם נפל, ובנפילה שלו הוא נחת על אישה בצורה כזאת שהיה נקרא לזה מעשה ביעה. בעניין ארבע דברים הוא פטור, כי סליחה, אני רוצה לתקן את עצמי, הוא נפל ונתקע באישה, אומרת הגמרא, חייב בנזק, בצער, בריפוי, בשבט, אבל בושת לא. ורשי מוסיף פרט חשוב, ונתקע באישה, חייב בארבע דברים, וכגון שנפל ברוח מצויה, רוח חגים, תהב אלי קרוב למזיד, ולכן זה כן סיבה לחייב אותו בתשלומים הנוספים, נוספים לנזק, חוץ מהתשלום של בושת. אבל בושת לא, אומר הגמרא, תתנן אינו חייב על הבושת עד שיהיה מתכוון. אז נכון, היה פה חוסר אחריות משוות, כי הוא נפל ברוח רגיל, רוח מצויה, אבל זה לא נקרא מתכוון, ולכן הוא פטור מבושת. וגם אמרנו שביבמה, אם הוא נפל על אמנת אחיו שנפטר ללא ילדים, והוא נפל על אלמנתו שהיא היבמה, לא קנה. ורשי כאן אומר, וביבמתו לא קנה, אף פי ששנינו הבא על יבמתו, בין בשוגג בין במזיד קנה. וכאן, נכון זה לא מזיד, אבל זה נראה שוגג ממש. אני מילי אחד נתכוון לביעת אישה אחרת, מה שנקרא בעל יבמתו בין בשוגג, הכוונה שאותו נגיד אח היבם, הוא התכוון לבוא על אישה אחרת, ומתברר שזה יבמתו, אז הוא קיים מצוות ייבום. אבל זה במקרה שלנו שנפל מראש הגג, לא נתכוון לשום ביעה, וכך לא קנה. ויש נפקא מינה בזה, ואם חזר ועשה אחד מן האחים במאמר עם אחד מעוד אחי המת, הוא נתן לה, לאותה, ליבמה כסף שנקרא מאמר, כסף קידושין שניתן ליבמה נקרא מאמר, פסלה עליו. זה יגרום לכך שאותו שנפל עליה לא יכול לקיים איתה ייבום. אנחנו חוזרים לגמרא, ואמר רבה, נפל מראש הגג. לשים לב שבמימרה הזאת, מימרה השישית, בנפילה מראש הגג, יש לנו א' ברוח שינה מצויה, ובעוד שתי שורות ב' ברוח מצויה. אז א', אם הוא נפל מראש הגג ברוח שינה מצויה, והזיק וביש, ונוכל לומר שהנפילה הזאת היה ממש בלתי צפוי, וגם אינו, כמו שאמרנו מקודם, קרוב למזיד. מקודם דיברנו על נפילה בראש הגג ברוח מצויה, ורשי אומר שזה נחשב קרוב למזיד. כאן הוא ישב על הגג במצב כזה שלא היה אמור ליפול ברוח מצויה, אלא מה, באה רוח חזקה ביותר והפיל אותו, ומה, בנפילה הזאת הוא הזיק, הוא ביש, חייב על הנזק, הוא פטור בארבע דברים, כי כאן זה ממש שוגג, לא קרוב למזיד. אבל בניגוד לזה, ברוח מצויה והזיק וביש, חייב בארבע דברים, דהיינו תשלום נזק, צער, שבט וריפוי, פטור על הבושת, כי אין כאן מה ש, וגם הסברנו את זה מקודם, כאן אין כוונה. ואם נתפך, חייב אף על הבושת. מה שכותב, אם נתפך לאחר שהתחיל ליפול, דנתכוון לנפול על האדם והנתו. נכון, לא היה כוונה לבייש, אבל היה אלמנט של כוונה, וזה מחייב על הבושת, וכך אומר רש"י בהמשך, חייב אף על הבושת, אף על פי שאין להתכוון לשם בושת. והגמרא מביא את המקור לזה. דתניא, ממשמע שנאמר ושלחה ידו. כאן זה הפסוק שהזכרנו מקודם, וכי יריבון אנשים, ושני אנשים היו בתגרה ועמדה על ידם אישה שרצה חומים להתערב, וכתוב ושלחה ידה, ובהמשך היא והחזיקה במבושב, היא תפסה את אחד מהרבים באזור עבר הברית שלו, והפסוק אומר ושלחה ידה. אין יודע שהחזיקה, מה תמד לומר והחזיקה. הפסוק במלואו שם בפסוק י' כתוב כי ינצו אנשים יחדיו איש ואחיו, וקרבה אשת האחד להציל את אישה מיד מכהו, ושלחה ידה והחזיקה במבושב. אז הגמרא אומרת מזה שכתוב ושלחה ידה, זה ברור מה היא עשתה. זה, לכן כתוב איני יודע, מה אני לא הייתי יכול לדע שהחזיקה. מה אתה אומר לומר והחזיקה? לומר לך, כיוון שנתכוון להזיק, אף על פי שלא נתכוון לבייש. מספיק שיש את האלמנט של כוונה, מספיק לחייב התשלום של בושת. לכן, במקרה שלנו שהוא נפל ברוח מציאה והתהפך עם כוונה ליפול האדם לענתו, זה מספיק לחייב אותו בבושת. ממשיך הגמרא, ויאמר רבא, הניח לו גחלת על ליבו, הוא מת. אז אחד הניח גחלת על חזהו של השני, ואותו שני מת, פטור מי שהניח את הגחלת, כי היה לנפטר לסלק, והוא לא סילק, אז כאילו הוא הרג את עצמו. ועל בידו, אבל מי שהניח גחלת על הבגד של חברו ונשרף, חייב. אומר רש"י, חייב, דהד לא סילקה סבר את בידי לי בדינה ויפרע לי. אמר רבה, ממשיך הגמרא, תוויו תניני. שתי הנקודות שאמר רבה מופיעים כבר במשניות. אחד, על ליבו, המקרה של על ליבו דתנן, כבש עליו לתוך הוא בן אדם שהיה נמצא בתוך שריפה, ובן אדם שני כבש עליו, זאת אומרת מנע ממנו לצאת או לתוך המים ואינו יכול לעלות משם. אותו דבר, אדם שנפל למים ובא אחר ומנע ממנו לעלות ועקב כך הוא מת, חייב. זה שכבש עליו או לתוך הוא לתוך המים, הוא חייב כרוצח. דחפו לתוך האור, אבל משהו אחר, בן אדם דחף מישהו לתוך שריפה או לתוך המים ויכול לעלות משם, הוא מת, ובכל זאת מת, פטור. זה שדחף אותו פטור, כי הרי הוא הניזוק, הנרצח, היה יכול לשחרר את עצמו. בגדו, דתנן, אמרנו מקודם שאם הוא ניח גחלת על בגדו שחבר ונשרף הבגד, חייב לפצות אותו. דתנן, קרא את כסותי. בן אדם אומר כך לחברו, שבר את כדי. נכון, בעל הכסות או הכד הזמין את הנזק, אבל אם בא מישהו ונותן לו מענה, הוא כן קורא את הכסות או שובר את הכד, חייב. אומר רש"י, חייב דהכי כמלה. בעל הפריט אמר, אם תרצה קרא ושלם. אבל, ונמשיך בגמרא, על מנת לפתור, הוא אומר קראי כסותי על מנת לפתור פתור. אז מי שקרא את הכסות או שבר את הקד, במקרה כזה שבעל הפריט הוא יתנה בפירוש על מנת לפתור, אז הוא יהיה פתור. באי רבה, הניח כחלת על לב עבדו מהו. מקודם דיברנו על הלב חברו, כאן הוא הניח את זה על לב עבדו, עבד כנעני. איך הפסק דין, מה יהיה הפסק דין? א' או ב', יש כאן כגופו דמי או כממונו דמי. האם זה כמו שהוא הניח כחלת על לב אדם אחר, לא עבד, או כאילו הוא הניח את הגחלת על, על, על בהמתו, ממונו. אם תמצא לומר כגופו דמי, שורו מהו? אם פלוני הניח גחלת על שור של פלוני, מה היה דין? הדר פשטה, אחרי שרבא העלה את השאלה, הוא גם ענה. עבדו כגופו. רש"י אומר עבדו כגופו, ואם הניח אדם גחלת על לב עבדו, פטור, שהיה לו לעבד לסלקה. אבל כשורו, כממונו, ורש"י אומר שאין בו דעת לסלקה וחייו. ובכך זכינו לסיים פרק שני של מסכת בבא קמא, ובעזרת השם פעם הבאה נמשיך עם פרק שלישי, פרק המניח. עד כאן שיעורנו להיום.